אוונגליסט מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם ירושלים. אתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי, עולה בת מוישי כאן. הלילה, לילה אלולה של רבי מרדכי רוקח, אבד ורב העיר מלברוי, אביו להבדיל לחיים טובים שעקבות קדושת האדמו"ר שליט"א מבלז לאריכות ימים ושנים. הלך לבית עולמו בגיל 49 ונטמן בבית העלמין הישן בטבריה, ליד תלמידי הבעל שם טוב ביום כ"ה מרחשוון תש"י. הרב ובסוף הדבר נולד בעיר בלז, האדמו"ר השלישי בשלט חסידות בלז, והיה נכדת רבי מרדכי גולדה מזוויל, ניסה לביתו של רב דוד שלמה מקוברין, היה מועמד לכהן כרב העיר למברג שבחוז גליציה המזרחית. בגיל 25 הוכתר כרב העיר בלגרוי. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, שלח את אשתו שהייתה בעלת אזרחות רוסית וילדיו אל בית הוריה. בית הוריה שהתגוררו ברוסיה, הוא עצמו נדד ממקום למקום, בסוף הצטרף אל אחיו רבי אהרון רוקח, האדמו"ר מבלז, ששאז כפליט בפרמישלני. בפסח שני, תלווה וייר תש"ג, הגיע יחד עם אחיו להונגריה, אחרי שהוברח מגטו בוכניה על ידי קצין הונגרי לשעבר תמורת ממון רב, ושהיה בבודפסט עד כ"ט טבת תש"ד. אז הוברח הוא ואחיו הרבי מבלז, זכותו יגן עלינו, לארץ ישראל, אחרי שנודע להם שהגסטאפו עוקב אחריהם ודורש ממשלת הונגריה את החזרתם לידי שלטונות הגרמנים. בט' שבט תש"ד הגיע לארץ ישראל, התיישב בתל אביב, סייע לאחיו בשיקום חסידות בלז, אחרי שנודע לו שאשתו וילדיו נרצחו, נישא בשנית בשנת תש"ו למרים בת רבי יצחק גליק ונכדת רבי יעקב יחזקאל גרינוולד. בח' חשוון תש"ח נולד להם בנם, בנם היחיד רבי סוחו דוב רוקח, אדמו"ר מבלז הנוכחי שליט"א. הוא ייסד את החדר החסידי הראשון בתל אביב ברחוב אחד העם, המרכז של חסידות בלז באותם הימים, כיהן כנשיא מוסדות החינוך של חסידי בלז בתל אביב בירושלים. בתשרי תש"י חלה באופן פתאומי, מצבו הידרדר במהירות, הוא נפטר בכ"ה חשוון תש"י בגיל 49 בלבד. הוא נקבר, כמו שאמרנו, בית הקברות בטבריה, ליד תלמידי הבעל שם טוב שקבורים שם, על שמו נקראים גם רחוב תכלת מרדכי בקריית בלז בירושלים בבית שמש. הוא כתב הרבה, ורק לאחרונה יצא הספר הראשון על בראשית, ולקראת סוף השבוע יצא בעזרת השם על ידי הסופר יעקב לוי שני ספרים גדולים ומכובדים על דמותו הגדולה. וכמו שאמרנו, כתב ספרים פרשת מרדכי על התנ"ך, הלכה וחסידות, כיום יצא לאור רק חלק א', ספר בראשית, על ידי מכון מעשה רוקח. הרבה סיפורים זרועים בדמותו המיוחדת, ועל כך נכתבו גם שני ספרים שעומדים לצאת לאור. אתמול שמעתי את אחד הסיפורים המרתקים. החיפאים בוודאי הכירו את המקולת של יוסף מנחם מנדל אוכמן, אבא של סנדר אוכמן. הוא היה יליד העיר בלגרוי, בצעירותו הוא רצה להצטרף לתלמידי ישיבת מיר שגלו לשנחאי. אמו נכנסה לבלגרויה, ולבלגרויה רוב התייעצה איתו. הוא אמר לה, תקרי לו, אני למד איתו חברוסה, רק שלא ייסע לשם. וכך הוא למד איתו 4 שנים, בתוך מסירות נפש והקרבה. אנחנו הערב נקדיש את התוכנית לזכרו, ונשמע על הקשר שלו עמוק לירושלים ולרבני ירושלים. נדבר עם הרב דוד חיים זילבוסלג, שכתב סדרת ספרים, צנצנת אמן, ובו פרק נכבד על הרב מבלגרוי. נדבר עם חסיד בלז, בנפשו וברוחו, הרב ישראל אייכלר. נדבר עם הרב מרדכי ובר, אני מקווה, בזקני חסידי בלז, ולאורך התוכנית נשמיע שירי בלז המיוחדים מתוך עשרות דיסקים וקלטות שהוציאו חסידי בלז. נמצא משהו ונשמיע מהשירים של בלז. אז בואו תהיו איתנו ביחד, תוכנית מיוחדת על רבי מרדכי מבלגרוי, אחיו של האדמו"ר מבלז, שניהם זכותם יגן עלינו, אביו של האדמו"ר מבלז של היום לאריכות ימים ושנים.
I'm
דיברנו בתחילת התוכנית על ארבע כרכים המפוארים צנצנת אמן על האדמו"ר רבי אהרון מבלז. גילוי נאות, אני בשבת מארח בנות מסמינר נתיב בינה שנמצא בחוף סורוצקין, ממש לא רחוק מקריית בלז המפוארת, ואני נוהג כל יום שבת כשבאות הבנות במהלך הסעודה לשים את הספר צנצנת אמן על השולחן, להקריא להם מספר סיפורים על האדמו"ר, מכיוון שהבנות הולכות להתפלל שם בבלז. אז כדי שיחוו וידעו מאיפה בא השורשים, אז אני נוהג כל שבת להקריא להם את מתוך הספר. בתוך הספר בחלק השני יש פרק נכבד מאוד על רבי מרדכי מבלגרוי, ואנחנו רוצים לדבר עם מחבר הספר, הרב דוד חיים זינברשלג. שלום לך הרב דוד חיים.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. ואנחנו חיפשתי את הקשר לירושלים ומצאתי בעמוד רי שמח את המכתב שלו לרבי שפיים זונפלד. מכתב מאוד מעניין, מאוד מעודד ומאוד מיוחד, כתב יד מיוחד, משהו מאוד מאוד מרגש על הקשר שלו, מה שנקרא, לירושלים בזמן המוראות של תף רשפיטת. אז בואו תוביל אותנו על הדמות הזאת.
תראה, אנחנו מדברים על
בנו
השישי של רבי סחר דוב מבלז, השלישי לשולשלת בלז, בן של רבי ישוע מבלז, ונכד למייסד חסידות בלז, שר שלום, רבי שולם מבלז. ומה שמדהים, שהדמות הזו בעצם הצטנעה באיזושהי פינה, כי סביבו היו הכל אנשים גדולים, אביו ואחרי זה אחיו, שהוא היה יד ימינו בארץ ישראל, וקשה מאוד לחשוב על חסידות בלז בארץ ישראל ועל שיקומה לולי מעורבותו הגדולה, זולת העובדה שהבן שלו הוא בעצם הממשיך, או איך שכינה אותו הרבי המקור ברוך מסרט ויז'ניץ, שהיה ידוע כחתם בבלז והיה נשאר כל ימיו ממש חסיד של בלז, שקרא לבן הזה, לאדמו"ר הנוכחי מבלז, הוא קרא דצווגלה הענף. הוא אמר לחסידי בלז, אל תתייאשו, תדבקו בצווגל הזה, כי להזכיר, הרבי מבלז הנוכחי היה בן פחות משנתיים כשאביו הלך לעולמו. זה עניין לא פשוט. שמעתי פעם את רבי משה אלברשטם שסיפר על המנהג של בלז, שהיה מקובל שהרבי היה מכין את ההושענות לכל בני המשפחה. ובשנת תש"ה, בימים הנוראים, הוא שעה כל החג בצפת. סיפור מעניין מאוד בפני עצמו, למה הוא בחר בצפת. והוא הכין את השענות, ורב משה אלברשטם היה בחור שנסע אז להיות אצלו בימי החג, ועיניו זלגו דמעות מעין הפוגות בזמן שהוא יכין, וכל אחד שהוא קרח את ההושענות שלו, הוא הזכיר את שמו, את שמם של כל צאצאיו. 29 מהם הלכו לעולמם, חלקם באופן מאוד מאוד טרגי, בנו רב מוישה נשרף חיים עם ילדיו בבית הכנסת בפרמישלן. אבל נחזור רגע לרב מבלגורי.
נאמין שבתו שנה הוא היה גם ירד למירון בראש השנה. לא היה שם עניין?
הוא לא ירד, הוא למעשה הגיע למירון מיד לאחר חודש תשרי, בימים שנושקים בין חודש תשרי לחשוון, מה שצדיקים אמרו שקוראים לזה מר חשוון, שעדיין מרחשים השפתיים מתפילות ראש השנה. הוא נסע לבית העלמין העתיק בצפת, ששם לפי המסורת תמון סבם רבי אלעזר הרוקח, שמקום קבורתו לא נודע, יודעים שהוא בצפת. והוא עמד מעל בית העלמין מלמעלה וניסו להסביר לו איפה האזור שלו. אז הוא אמר, אני רואה. והוא התפלל, הוא הקפיד לא ללכת חודש תשרי לקברים, ולכן הוא גם הגיע לרב שמעון למירון והגיע אחרי. הייתה אז חוויה גדולה מאוד מרגשת. ואנחנו חוזרים רגע לרב מבלגורי. מיום שהוא נולד, ידוע שהמעריד מבלז אביו הקפיד מאוד על ללמוד עם הילדים ונותן להם כל מיני משימות, והעריסה שלו מיד אחרי לידתו הובילו לפי בקשת אביו לחדר הספרים. אמר הוא ישמע קול של תורה וישפיע עליו. וכשהוא היה ילד כבר, הוא היה בלילה לפני השינה, הוא היה נותן לו איזושהי קושייה אחרי ברכת, אחרי קריאת שמע על המיטה, כדי שבבוקר יביא לו תירוץ. המחשבה הייתה כנראה שהוא יערהר בנושא וזה יטריד אותו ועד הבוקר
הוא ירדם עם השאלה.
כן, ולמעשה אביו מאוד עקב אחריו ומאוד מאוד התפאר בכישורים הגדולים שלו. הוא היה חוזר על דברי תורה של אביו והיה אומר אותם. כשהוא התחיל לכתוב, הוא כתב המון, הוא כתב חלק גדול מהדברים שניצלו מאביו זה מהכתבים שלו, כאשר חלק מהכתבים של מלפני המלחמה הלכו לאיבוד. ודבר מאוד מרגש שדיברו בו נכבדות לשידוכים, והשם שלו יצא כתלמיד חכם גדול, הציעו לו את אחד מבנות משפחת הרבי מרדומסק, שהייתה חסידות מצאצאי התפארת שלמה, מאוד מאוד מיוחסת, מאוד מאוד למדנית, מאוד חשובה. ואביו אמר אז דבר מופלא, הוא אמר, מוטלה שלי, אני רוצה שהוא יקום בבוקר וישא ידיים לשמיים ויבקש על פרנסה. רדומסק, אחד המעלות שאמרו לי השטחנים, שזו חסידות עשירה מאוד, בית הרבי עשיר. אני לא מחפש שהבן שלי ייכנס למקום של השירות. וכך במשך השנים סיפרו, בזמנו בבל סיפרו, שפעם בלג בעומר הוא חזר מאוחר מהחדר, אז אבא שלו שאל אותו איפה התמעמת. אז אמר, המלמד סיפר לנו הבוקר שרב שולמי קמינקה, אחד מתלמידי רב שולמי בל, אמר שלג בעומר, הסיפור של המערה נמצא במסכת שבת בדף למד ג', ומלבד זאת הממרה על המד ג' בשס מרשבי. אז אומר, התעכבתי בחדר לספור את כל המימרות של רשבי עד למד ג', ולכן זה לקח לי זמן. אז אבא שלו אמר, אם ככה, אם אתה כל כך חכם, אז תתחיל למנות את כל המימרות. והילד מנה את כל המימרות של רשבי, הוא לא הוציא אחת. בכלל הימים שלו היו, כל חייו הם רצף לא פשוט. בערב מלחמת העולם הראשונה, בתפריש העין דלת, מה שהמליצו על השנה הזו, המוביט לארץ ותרעד, הוא חלה בטיפוס קשה. ומה שמעניין מאוד, שאביו הגיע אליו במוצאי יום הכיפורים, שהוא היה, הוא קדח, הוא חלה בטיפוס, והוא קדח מאוד, והוא הביא לו שיריים מהקש, מהשטרוי, שהיה נהוג עוד מימי החוזה מלובלין, לעמוד עליו בשעת קורים, בעיקר כמעט כל התפילות של יום הכיפורים.
אני חושב שנוהגים בזה עד היום בבל.
עד היום נוהגים בזה, ומה שמעניין, שכל הסיפור הגדול שחוטפים מיד אחרי נעילה, יש שם התגוששות עצומה לחטוף חתיכה מהשטרוי. לאבי היה חבר ממייסדי מושב קוממיות, קראו לו דובלה קורמבלי. והוא חטף שטרוי בשנה האחרונה, בתף ריש צדיק ט', הוא חטף חתיכת שטרוי מהרבי מבלז, והוא החזיק את זה עליו, ובימי המלחמה העמידו אותו מול קיר המוות, על איזושהי עבירה זוטה במחנות. והיהודי צעק בקול גדול, זוכר את זה כילד, את הסיפור הזה שתמיד היה, הוא היה נפגש הרבה עם אבא, והוא סיפר את זה, הוא צעק בקול גדול ביידיש, איכון יש כמוירה, איכון מיר שטרויפן בלזרוב, אני לא פוחד, אני יש לי עליי קש, שטרוי מהרבי מבלז. ובדרך פלא, פשוט, הורידו את הנשק, והוא נשאר לפליטה. אבל אני אומר, גם השנים שלו בארץ לא היו שנים קלות וזוהרות, ומכל המשפחה הענפה שלהם, אחיו בחר אותו שיהיה יד ילינו, ובאמת אחרי שהוא ניסה בשנית בארץ, ניסה בפתח תקווה, לא בכדי ניסה בפתח תקווה, הוא תמיד הקפיד, הרבי מבלז, רבי אהרון מבלז הקפיד תמיד שסידור קידושין ילך לרב העיר, למר הדעתרה. והוא רצה רב מאוד מאוד משובח, והוא התעניין על הרבנים בארץ ישראל, והיה מלא מלא הערכה לרב הצדיק רב ראובן כץ, רבה של פתח תקווה, והוא בחר שהנישואים יעשו שם, כדי שהרמה של הרב תהיה גבוהה מאוד.
והיא חיה...
כל ימיו בעצם היה פעל המון. הרבי מבלז, כשהוא הספיד אותו בכמה מילים, אז הוא אמר, האח שלי, עצם זה שהוא למד עם אבא בחברותה כל כך הרבה, זה כבר מלמד עליו משהו. אבל השבח הגדול שאני יכול להגיד עליו, זה מדהים. הוא אמר שהוא נהיה רב בבלגוריי. אגב, הוא כמעט התמנה לפני שאביו נפטר, וכמה ימים לפני ההילולה שלו, בקבבית בחשבן, זה ההילולה של אביו, רבי סוחר דוב, והוא התמנה לרב בבלגוריי רק אחרי פטירת אביו. והוא פעל שם ממש גדולות ונצורות, עם המון חוכמה, הוא היה גם בגליציה, התפרסם מאוד כמומחה לחושן משפט, והביאו עליו סוגיות קשות, ותמיד פתר אותם בחוכמה עצומה, ומה שהאחיו אמר עליו, זה שבבלגוריי, שהוא הקים את התלמוד תורה, היה אז כבר זמנים קשים ליהדות הצרופה, אז הוא אמר, הפנים של הילדים זרחו. זה השבח שהוא אמר עליו בפטירתו. דבר נוסף שהייתי מדגיש, מעמד מצמרר שהרב מפונוביץ', הרב כהנמן, בא לנחמו אחרי פטירת אחיו, שזה ממש היה שבר על שבר, כשהוא אחרי נישואיו, התחלתי מקודם לומר, אחרי נישואיו, ביקש מקום איפה לגור, אז הרב מבלז אמר, הוא מוכרח לגור סמוך אליי, כי אני לא אחיה בלעדיו אפילו שעה קלה. ולמעשה הרב כהנמן אמר לו שלא תדעו יותר מצער, הוא סיים את הניחום המסורתי, הוא אמר שלא תדעו יותר מצער. אמר לו הרב מבלז, זכו לי לכו לי לחז וחלילה, אני מעולם לא ידעתי צער. מעולם לא ידעתי צער. האמת היא שהוא התמיד בזה מהרגע שהודיעו לו שבתוך בית הכנסת בפרימשלן נשרפו חיים בנו הבכור שעליו הייתה כל תקוותו.
ישוע קראו לו?
לא, רב מוישה. שהוא היה אחד המבינים הגדולים מאוד על התנהלות אביו, וידע הרבה הרבה ממנו, וגם עבר סבל לא פשוט. אז הרב מבלזז הפטיר את המילה האחרונה שלו, את המשפט האחרון שסיכם את השואה שעברה עליו. הוא אמר, ברוך השם, גם אני זכיתי להקריב את הקורבן. ומאז, שום הגה, שום מילה, למרות שסיפרתי מקודם על הבכי, שהיה בזמן קשירת ההושענות, אני קטונתי, אבל פירשתי את זה כך, שעדיין אז, עד שהוא לא קיבל את ה... ידיעה הסופית, הוא תמיד הקפיד לתקווה שעוד ישמעו מהם. עוד ישמעו מהם, או תבוא דרישת שלום. וזה היה כחלק מתפילה ותקווה בעצם על, 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 על שובם, על שובם בחזרה. אז הוא לא ידע מצער. זה פשוט, הרב מבלגוריי תמיד היה מספר על הדרך הזו, הקשה. כשהוא היה בפרימשלן, אז עשו פעולות גדולות מאוד להביא את הרב מבלגוריי שיהיה צמוד אליו, כי הוא כבר ראה לאן הרוח נושבת. וההתייחסות של אח שנולד באותו בית, אמנם בפער גדול של שנים, הרב מבלגוריי היה בפטירתו בן 48, ממש צעיר לימים, ההכנעה, הביטול, המקום הזה ליד אחיו, והשירות שהוא נתן לאחיו בהתאמת המוסדות, בנסיעה שלו בתשנתת, הנסיעה האחרונה שלו בקיץ תשנתת, שהוא נסע
לצרפת,
לחזק את שירית הפלטה, לצרפת, לאנטוורפן, ללונדון, שבעצם שם הוא חלם באמצע המסע שמאוד מאוד צלח, חיזק שם את כל האהודים השנים וחולל שם ממש נפלאות. יש שם אנשים שפשוט שבו לחיק אבים שבשמיים בהשפעה שלו. אמר דברי תורה וטישן, ולפי הוראת אחיו גם קיבל קבית לך מהאנשים, קיבל ממש התנהג כמו אדמור, ובאמצע הנסיעה הזו חלם את אביו שם אבא פלשו מיד לארץ ישראל. הוא ניסה כבר לעזור לראש השנה, אבל ברומא הוא נתקע לראש השנה, והוא עשה את ה... את ה... אז היו הרבה יהודים יריים ושלמים משארית הפלטה שהיו ברומא, הייתה גם ישיבה חשובה מאוד ברומא, והוא שב ארצה, ומיד לאחר מכן הוא באמת נפל למשכב. סבי עליו השלום, רבי אויזו בבת, שהיה עוד בבלס, היה...
היו ישנים.
ליווה גם את, את הרבי מבלס עוד לפני פתיחת אביב, היה מהיו ישבים אצל המעריד. היה אצלו בחצי שעה האחרונה לפני פטירתו בבית החולים הדסה בתל אביב. היה פעם הדסה בתל אביב.
נכון.
כן, והוא מאוד בכה, הבלגור העירוב. סבא שלי מאוד בכה, ואז הבלגור העירוב אמר לו בצחוק, אמר לו, אוי זרלוי, מה אתה מודאג? הולך להיות כל כך טוב.
נדמה לי שאצלך בספר מוזכר שהוא נסע למסע הזה לאירופה, אז פגשת את היהודים הראשונים, אז הוא אמר להם שבשליחות האחיו, שאנחנו נשארנו פה כשליחים. אנחנו שליחים של אותה מין שעלו למוקד.
האמת היא שהוא ראה את זה כל הזמן, הרבי מבל זצל בתנותו, כל הזמן דיבר על זה ש... מה פתאום אני נשארתי לפריטה? אני הרי הפחות שבאנשים. בדיוק אותי הקדוש ברוך הוא שיהיה, סימן שיש לי אחריות גדולה. והאמת היא שהדרך המילות שלהם, אחרי שהם נצלו מהאקציה בקרקוב, הם בחרו לגטו בוכניה, וההברכה הנועזת להונגריה, ממש ראו את קיום הפסוק על הכפיים מסעונך. זאת אומרת, באחד הביקורות של הגסטאפו, רוב הביקורות הם בכלל לא עברו, כי היו ערפילים. לפני שהם הגיעו, לתחנות מעבר, היו ערפילים, ואז הם עברו עם, עם הנהג הפולני שהעביר אותם את הגבול. באחד המקומות עצרו אותם, הנהירת שלהם לא מצא חן ביניהם, ובצדק. ואז איזה פקיד זוטר שם הכניס אותם למשרד, והם סיפרו שנכנס פתאום איזה... זה אחד הקצינים, ואמר, תעזוב אותם, שלח אותם מפה, לא רוצה לראות אותם. אחרי זה בדרך, תן להם תקנה במנוע, והיו צריכים שום להלחים משהו. והם לא מצאו פתרון. פתאום עבר איזה איש זקן, היה נראה כמו יהודי, איזה סחבה על הראש. ומהאזור אור שלו, הוא שלף איזה כלי עבודה, ומכיס הוא שלף עוד איזה חתיכת... ברזל, וחיבר, תיקן את התקנה במנוע, והם יצאו. לימים, כשהוא פגש פה בארץ את רבי אבומיאנקל מסדיגורה, הרבה מסדיגורה בתל אביב, והוא שאל על הניסים שהם עברו בדרך, הוא סיפר את הסיפור הזה, הוא אמר, נו, אנחנו לא מכירים את מה כתוב בפיוט, איש ואזור עוז, אזור אור, אזור במותניו, בדרך גם על גדות הסן, והמעבר לגליציה מזרחית גם עצרו אותם והגיעו שלושה קצינים, התבוננו ושמרו את השוטרים ואת החיילים שם, הם אומרים, ושחררו אותם. הרב מבלגורה הוא כותב באחד המכתבים שלו לאחד מידידיו שברי לו ששלושת הקצינים ששחררו אותם הם היו מחופשים, אבל הם היו שלושת הסבים הגדולים שלנו, הרב שולה מבלז, רב שיה למבלז, והמעריד, אבא שלנו. ובכל הזמנים האלה הוא פשוט ניהל הכל, ידוע הדרשה שלו, בבודפסט, שהייתה בעצם חרב, כחרב פיפיות, כאילו שהוא הרגיע את יהודי בודפסט. כל העלילה השפלה הזו, מי שמתעמק בה, בסך הכל רואה ש... ארבעת האכסניות שבר רבי מבלז בגטו בודפסט בעצם תחמו את מה שהיה תוך פחות מחודש הגבול של גטו בודפסט. ושיודע את האסון הגדול של יהדות הונגריה, יהודי גטו בודפסט שמנו 68,000 איש בעצם ניצלו. אבל בדרשה שלו, מי שמקשיב לטוב והיא נתפסה בשתי גרסאות, מה שמאוד עורר את המקטרגים, הוא שם מדבר נגד על הלאומיות, הלאומיות שפרחה אחרי מלחמת העולם, הייתה סכנה, וסכנה מוחשית, וגם הוכיחה את עצמה שהיא העבירה הרבה מאוד יהודים מדרך היהדות למקום אחר.
כי בהונגריה הם ישבו די בשקט, הם לא האמינו שיגיע להם גם אליהם השואה האיומה הזאת.
הייתי פעם בביקור אצל הרבי מבובוב, רב שלוים עליהם, עם מורי ורבי, חוכמת אליעזר מסרד ויז'ניץ. הוא סיפר איך שהוא דיבר עם יהודים מהונגריה, והם קראו לו, כמו לכל יהודי פולין שהצליחו למלט את נפשם, הפנטזיונרים הפולנים. אף אחד לא רצה, אף אחד לא שמע לקולות. חלק מההסתר פנים הגדול של התקופה היה העניין הזה, והטרגדיה באמת שלהם, שבחודשיים הגרמנים נכנסו באדר, ממש יום או יומיים אחרי שהרבי מבלז הצליח למלט את נפשו, שהצייד שלו היה מסעת נפש של הגרמנים.
הם חיפשו אותו.
רואים את הפוסטר המפורסם שהתפרסם בתחילת המלחמה, שהם חיפשו את המנהיגות היהודית, אז כל הרבי מסביב, התמונה המרכזית הגדולה, זה הרבי מבלז. הם ראו בו כאילו את הייצוג הכי הכי משמעותי של היהדות, וחיפשו אותו, והוא ממש נמלט מהונגריה באור שיניו. זה פשוט לא יאומן, ממש. יומיים אחרי זה, הנאצים כבר נכנסו להונגריה ושלטו בכל, וכבר התאמרו ביהודים, ועדיין לא האמינו לאן זה הולך. ולמעשה בשלהי ניסן, שלהי יער ויער סיוון, הם החודשים שהם השמידו למעלה מחצי מיליון מיהודי הונגריה ממש בחטף, שזה כבר, זה היה בעצם, זו הייתה הפחת החרב האחרונה של הנאצים.
עכשיו, הוא עושה דרכו מהונגריה, מבודפשט, איך הוא מגיע לארץ ישראל?
זה מסלול מעניין. השלב הראשון הוא ברכבת.
בספר שלך יש תאריכים, נכון?
כן, יש כל התאריכים. יש כל התאריכים. מה שאיש שזכה, בחור צעיר, מוישה לזילבר, זכה להתלוות אליו, הרבי הזהיר אותו, אמר לו, אתה לא עוזב אותי לרגע. והוא עזב אותו בשביל להביא איזה בקבוק מים וחזר, והרבי מבלז היה מעולף. סיפור מאוד, אני שמעתי מפיו את הסיפור. זכיתי, בכלל היה שם, גם בבודפשט עצמה, היה סיפורים מרטיטים. סיפורים ששמעתי מכלי ראשון, שבשבת ש... כלומר, במוצאי השבת שהרגו את מוסוליני, בליל שבת בתיש, סיפר רב שמואל פורגס, שהיה המשמש של הרבי, שהרבי זרק את הראש של הדג, לבלז נהגו לכל ראש של דג, בליל שבת, הרבי זרק את הראש של הדג מתחת לשולחן, ומלמל מילים מאוד קשות על הרשע הזה ועל מפלתו, ואף אחד לא הבין על מה מדובר. בשבת אחר הצהריים הוא שולח את רשמו לפורגס שיצא לרחוב וישמע אם שומעים משהו. במוצאי שבת הוא שואל את הרב מבילגורי, כבר שומעים משהו? אומר, לא, לא שומעים כלום. אחרי מספר שעות נודע שמוסוליני נרצח בזמן שלו, נקלה יותר נכון, נקלה ברגליו באיזה תחנת דלק עם יתר מושלי איטליה שלו שהיו בעלי ברית של הנאצים. הוא עוד מאוד היה עסוק עם ה... ובכלל, כל התקופה הזו של בודפשט, התקופה שהיא כולה פלאים, זה בלתי ניתן לתיאור. שמעתי פעם אחד מהנכדים של רב שאלי מקרסטיר, שהחתן של רב שאלי הגיע לבודפשט, מאחד העיירות, רצה מאוד להיות אצל הרב מבלז בשבת, הוא היה במקום מסתור, רק עם מתי מעט ידוע למקום. ולקח לו זמן עד שביום רביעי הוא גילה את המקום שהרבי מבלז נכנס. הוא אמר מי הוא ואפשרו לו להיכנס. ואז רב שמואל פורגס הגבאי אומר לו, יש לך פה חלה מהי"ב חלות של הרבי משבת. כי בסעודה שלישית הרבי אמר לי, תשמור את זה, יבוא לפה הנכד של רב שייל מקרסטיר ותיתן לו את זה. הוא מספר בדבריו שהחלה הייתה חמה, כאילו עכשיו נפתה.
אנחנו יודעים על יום רביעי.
זה כל כך, ההתרחשות שם היא ניסית, והיא בכל הדרך, אגב, בדרך הם ביקרו בבית הכנסת המפורסם אליהו הנביא, שכיום אנחנו יודעים שכנראה נפגע בהפצצות של המורדים בסוריה עכשיו, שהוא בית כנסת עם מסורת עתיקה מאוד, והרבי מבלז היה בחושה גדולה מאוד ולא יכל לעלות את המדרגות, כי היה שם ריבוי מדרגות. הוא ביקש מהרב מבילגורי שיעלה למעלה וייצג אותו ויתפלל בבית הכנסת הזה. בדרך פשוט היו דברים שהשלימו פאזל של מאות שנים. הביקור באיסטנבול, שהרב הוא דיבר מאוד בשפחם של תלמידי החכמים של איסטנבול, שהם זכו למה שהם זכו בגלל צניעות נשותיהן.
טוב, אלה הם קשר ליהודי ספרד, קשר מאוד מיוחד ליהודים הספרדים.
אני יכול לומר לך שבסליחות בקטמון, אני מאוד מרגש שאני אומר את זה, הרבי מבלז הקפיד מאוד לשמוע את הסליחות של בני עדות המזרח. והוא אמר תמיד, הפיוטים האלה הם לנו שריד מהפיוטים שאמרו בבית המקדש. דבר מבהיל. עכשיו רבי ישוע מבל, הספרייה שלו הייתה גדולה מאוד ומפוארת, וההתמחות שלו בספרי חכמי עדות המזרח והרבה כתבי יד משם היא מופלאה. הרבה דברים שנתפסו במשך השנים מכתבי יד שהוא מסר בעניין, מאוד מעניין. הסדר שם של השלשלת הוא סדר מאוד מעניין. הרבי מבלז הראשון, השר שלום, ואפיינו איזה צדיקים, זה לא חלילה איזה הערכה שלי. השר שלום מבלז היה, רוב כוחו וגבורתו היו בנגלה. היה גאון עולם, התחילו באורייקה, תמיד בכל פינה הרגישו, ולכן גדולי תלמידי החכמים בגליציה הסתופפו אצלו. בנו, הוא היה גבורה, רב שולה מבלז. בנו רבי שוע מבלז כבר היה חסד. הוא יותר עסק בנסתרות ופחות הוכיח את כוחו וגבורתו בעולם הנגלה, וברור היום שהיה להם כוח גם בנגלה וגם בנסתר, אבל האופי של ההתנהלות עבר מאב לבן, והבן בדרך כלל היה הפוך מאב. ובסוחרדוב היה שוב כוחו גדול מאוד בנגלה, והסתיר את כוחו בנסתר, למרות שכוחו התורני מאוד מאוד, גם בנסתר פה ושם רואים שכוחו גדול. ואחריו רב אהרון מבלז, שהוא כבר נאבק מאוד שלא ידעו את כוחו הגדול. מסופר דבר מדהים, הוא אמו, שהייתה הרבנית הראשונה של הרב סוחרדוב, הלכה לעולמה מאוד צעירה והניחה שני צאצאים, אהרון מבלז ועוד אישה גדולה מאוד, הרבנית של רפיניה למאוסטילה, שמניחו בת יחידה שהיא הייתה הרבנית הסכנה מסקוויר, חסידות סקוויר, מאוד, מאוד מאוד ידועה ומפורסמת בצדקותה. אחד הדיינים בבלז שהיה חברותה של אהרון בימי בחרותו, ושנים הראשונים שהוא היה אברך, שנים הראשונות שהוא היה אברך, שאל אותו, אתה רואה שאבא שלך כל כך מגלה את כוחו בתורת הנגלה, ולמה אתה כל כך מסתתר? הנה, היינו אתמול אצל אביך, זה היה אחד מגדולי החכמים של גליציה, ואבא ביקש ממך שתגיב, וסירבת להגיב, ואני יודע שזה, אני יודע שמדובר שם בתוספות שאתה מכיר. אז הוא אמר לו בהמבטנותו משהו עמוק מאוד. הוא אומר, לאבא יכל לגלות את גבורתו בתורה כי לא הייתה לו אמא חורגת. לי יש עוד אחים מאמא חורגת. כאילו תמון פה, תמון פה משהו עצום של כבוד לאמא החורגת, ולא שהוא לא יהיה בתחרות חלילה עם אחד מילדיה. מדובר באדם מנערותו, כולם ידעו עליו שמדובר בצדיק בסדרי גודל, שהרבי מסרט ויז'ניץ אמר פעם, הרבי זה הצל, המקור ברוך, אמר פעם, אני הכרתי אותו, הייתי גיס שלו, ותדעו לכם שהקדוש ברוך הוא שתל בדור שלנו יהודי כזה, כדי שנקבל מושג מי היו הראשונים. הוא אמר עליו דברים מופלאים, הוא אמר שהוא נפטר, הוא אמר לאחד החסידים, הוא לא היה פה בארץ, הוא היה בשוויץ, המקור ברוך, הוא חזר, הוא אומר, אתם יודעים, הוא מאוד הקפיד על מנהגי אביו. אז למעשה, איך שאני מכיר אותו מנערותו, הוא לא היה זקוק לאוכל. כי הגוף שלו לא היה זקוק לאוכל. אבל מה? אבא הרי אכל, אז גם הוא אכל. אומר, למעשה, אם אני מסתכל עליו על צדקותו, הוא היה צריך ללכת מהעולם כמו אליהו נביא, ברכב אש וסוסי אש. אבל אבא הרי לא הלך ככה. זאת אומרת, הכבוד שהוא רכש לאביו, והקפדה על כל עניין של אביו, זה מפליא. אביו עצמו פעם עמד בליל שבת, ואביו דיבר עם אחד ממובילי הציבור בגליציה. והוא דיבר בחריפות גדולה מאוד נגד הציונות. כידוע, הוא היה הרב סוחרדוב, היה מתנגד גדול של הציונות. הוא בדיוק עבר להגיד לאביו ביצ'אבס. ואביו המשיך בשיחה, ואז הוא הרים את ה... הוא היה הולך עם מה שנקרא פלס, עם פרווה. היה לו מאוד קר. אז הוא הרים את זה על האוזניים כדי שלא לשמוע. אז אבא שלו אומר לנציג הזה, אתה רואה, אתה רואה? אי אפשר איתו, הוא לא מוכן לשמוע מילה רעה אחת על יהודי. אין אצלו בכלל יהודים רשעים. והקו הזה שבאמת של לימוד זכות... הוציא את טבעו בעולם, זה היה אצלו, שאלתי פעם את הרבי מסרט ויז'ניץ, חכמת אליעזר, הייתי אצלו בביקור בצפת, היה מונח על השולחן הספר קדושתו של אהרון. ואני ידעתי שהרבי הוא היה איש מאוד מאוד ביקורתי. בעולם הוא לא נתפס כזה כתקיף או ביקורתי, אבל היה איש מאוד ביקורתי. והוא היה מאוד קשה איתו עם סיפורי אותות ומופתים. אני זוכר ש... שפעם, יום אחרי פטירתו של הרבי מחנוסקה, היינו אצלו באיזו אספה ציבורית, ומישהו התחיל לספר איזה פלאים על הרבי מחנוסקה. אז הוא אמר, אני חושב שבעניין סיפורי צדיקים צריך מאוד להשגיח. כולם נדרכו. ואז הוא אומר, תראו, אני שמעתי על הרבי מחנוסקה, שהוא היה שתקן מופלג, ומיד בדיבור, ושמעתי עליו שהגמרה לא זזה משולחנו, זה נקרא סיפורי צדיקים. אם אתה מספר את זה, זה גורם לאנשים לחכות אותם. אבל אם אתה מספר אותו מופת, יש מישהו שיכול לחכות את זה. אז ראיתי על השולחן את הספר קדושתו של אהרון, ושאלתי, מה הרב אומר על כל הסיפורי סניגוריה הקיצוניים שהוא היה אומר בליל שבת, יהיו כל כך הרבה יולדות ברוך השם בתל אביב, כי אצלו באחד העם, היו עוברות מכוניות בשבן, באחד העם. והוא כל הזמן היה עסוק עם זה, שזה, או שזה יהודים של הרמב״ם שמשכחו מה זה עיקר שבת. הוא היה פשוט באופן מופלא, שבא לדבר שלא היה מרשה, מישהו שהיה אומר מילת גנאי היהודי, היה צריך ללכת לשטוף את הפה שבע פעמים, ולחזור ולשנן, ש... סיפר לי פעם יהודי שהוא אמר איזה מילה על, על, על תפוחי ארץ ישראל. ארץ ישראל אז לא השתפחה בתפוחים. זה אגב דבר מופלק שלעצמו. והיהודי אמר איזה מילת גנאי על פירות ארץ ישראל, הוא היה צריך לשטוף את הפה ולהגיד שבע פעמים, תפוחי ארץ ישראל הם התפוחים היפים ביותר בעולם. הנה הרצפו אל די כאפלז אנד דשנסטה אפל לחוב דבל. היה צריך לחזור שוב ושוב. הוא ממש, הוא לא נרגע הרבה מבל. אגב, אני חושב שבאמת העבודה שלו הגדולה, בעניין של תפוחים, של הגידולים בארץ ישראל, בעניין של היקבים שארץ ישראל היה מלאה מדליות של, של יינות, בעניין החינוך בארץ ישראל, הרבה דברים שהוא השקיע את כוחותיו, הוא הביא בהם ברכה, יש מעל 4,000 זני תפוחים בעולם, הזנים הכי משובחים צומחים בארץ ישראל, זה התפתחות מאז אותה ברכה שלו, שהוא כל כך, שזה אגב היה האוכל היחידי שלו.
באמת.
עכשיו הוא היה האוכל היחידי, וזה... יש בזה המון 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 כוחות לדבר בשפחה של ארץ ישראל, לדבר בשפחם של יהודים. אז כל פעם אני חוזר שוב לרבי מסרט ויז'ניץ, ואז הרבי עם כל המקום הביקורתי שלו, אמר, צדיק כזה דורנו צריך היום. הדור שלנו היה נראה אחרת, היא לא היה לנו כזה צדיק. עכשיו, אפשר מהסיפורים לחשוב, הוא אומר לי, שהוא לא היה חכם. אבי, הוא אמר על המקור ברוך, הרי אמר על רב סוחר דוב, שאין חכם ממנו, ארז בחוכם פינדבלט, הוא החכם בעולם. כזו הגדרה, הוא לא היה איש שנסחף ומדבר גוזמאות. והוא אמר לי עליו, פעם באיזה שיחה, שהוא לא נופל גם בחוכמתו מאביו. וזה ידוע באמת חוכמתו. אפשר בכלל לתאר, שבין הרוב היה אחד האנשים שהיה מגיע אליו, היה עושה הכנה גדולה. היה אומר כל תהילים, היה לובש בגד של שבת, והיה הולך למקווה. והוא אמר שאף פעם הוא לא קובע מראש, כי כשהולכים לרבי, לא קובעים מראש, זה לא פגישה חשובה. שבין הרוב אבל היה ברום המעלות כידוע, בכל העולם ואצלו. ואז התחילו לבנות שיבת בלט, והביאו את בנימין ציטרון, הנגיד הידוע שהיה באמת איש מופלא בחלקו בהקמת התורה בארץ ישראל. הביאו בשתדלנות שיבוא לרבי מבלט לביקור, על מנת לדאוג לכסף לישיבת בלט. ואיכשהו הגיע, מגיע עד שבין הרוב. הגבאי המיתולוגי, רב שלום פויגל, נכנס ללחץ. והרבי שם לב שהוא נרעש, שואל אותו מה קרה, מה קרה, הוא אומר, לא יודע מה לעשות, אני לא יכול לתת לציטרון לחכות, ועד שבין הרוב עכשיו הגיע. הרבי אומר לו, מה הבעיה? מכניס אותם ביחד. נסו שהם בניהם ביחד, ואז הרבי בחוכמתו האלוקית פונה לרב מצ'יבין, לפי כל הכבוד הראוי, הוא אומר, צ'יבין הרוב, אתה שומע? היהודי הזה יש לו מפעלים בדרום אמריקה עם 5,000 עובדים, הכל בשבת עובד, יש קידוש השם גדול מזה?
לסיום דודי.
אז הוא החליף עוד כמה מילים, מילות נימוס עם צ'יבין הרוב, נפרד ממנו לשלום. צ'יבין הרוב גם מאוד קיצר, כי הוא הבין את חשיבות העניין, ופנה לבנימין ציטרון. זאת אומרת, הוא היה חכם שבחכמים, והוא השקיע את כל החוכמה הזו בלימוד זכות על יהודים.
תראה, אפשר עוד להמשיך לדבר
לדורנו חסר צדיק כזה של לימוד זכות על ישראל.
כן, תראה, רק להסתכל על התמונה שלו, אמרת, עיניים חכמות, זה רק להסתכל על התמונה, זה אומר המון. כי את הבלט הרוב הרי לא רואים את הרבה מבלט, לא רואים שום דבר.
אני אגיד לך דבר מעניין מאוד, אתה מדבר על דמותו. אולי אני אגיד את זה באיזו פתיחה קטנה. בהגיעו לבודפסט, לא היה איפה לאחסן אותו, חיפשו אותו. חיפשו אותו. ואז הדרך הייתה להשפז אותו בבית החולים. השפזו אותו בבית החולים, והוא נבדק על ידי רופא. הרופא שבדק אותו, נתן איזה קריאת התפעלות, הוא אמר, דבר כזה עוד לא ראיתי. שאלו אותו, מה לא ראית? אז הוא אומר, יש לו אלמות לב, כמו לתינוק בן שנתו.
מדהים.
מדהים. זו הייתה התגובה. וכל הצורה שלו, כל הגוף שלו, הוא שקל 36 קילו בפטירתו. ובלתי ניתן להבין את זה. זה לא, אנחנו לא מדברים בדיוק על אותה, אבל זה לא הזמן לדבר על הטהרה שלו, איך הייתה נראית זה. וכל העניין הזה, כל העניין שסביב, כל העניין שסביב פטירתו, אבל בצחוק לנדו שנפטר החודש. אני הייתי שולח לו חלקים מהספר אצלי שהוא יגיד, יכל להיות, לא יכל להיות, הביטויים נכונים, לא נכונים, סוף כל סוף אנשים שהסתובבו את הציור בשער הספר, צייר אברך משטיבל סרט ויז'ניץ ביתר עילית. הוא רבי בחיידה, שמו קפל, ובאמת נוכשר מאוד, ואני גיליתי את הכישרון שלו, ורציתי מאוד גם את תמונת הגב שהיא מלפני המלחמה, וגם את התמונה הזו שהיא תמונה משולבת מהתמונה שלו בחלון הרכבת שהוא נפרד מהמונים, וגם תמונה שקרובה לדמותו בארץ, מין שילוב. והצייר צייר את התמונה, מאוד מאוד התרשמתי ממנה, שלחתי אותה ליצחק לנדו. יצחק לנדו אומר לי, יו, דו שדרוב, זה הדמות שלו. שאלתי אותו, ממש, ממש, הוא אומר לי, מה זה, אתרוג שזה צריך להיות? כל כך אהבתי את ההגדרה הזו. הוא אומר, הוא מביא את הדמות הזו, מזכיר אותה לאנשים, ובאמת הדור ההוא, אחת המחמאות היפות שקיבלתי על הספר, זה ששני אנשים מארצות הברית, שניהם, אחד האבא של האדריכל שבנה את חל בלץ, ועוד יהודי חשוב מחסידי בלץ, שניהם אמרו לי באותו לשון, אבא שלי הוא בן למעלה מ-80, ובכל יום אחרי שחרית, שהוא חולץ את התפילין ברבינותם, הוא יושב ולומד את הספר צנצנת המן. זו הייתה לי המחמאה הגדולה מכל. לומד את הספר צנצנת המן. זה עורר אצל האנשים באמת מאוד את הזיכרונות האלו, את הקדושה הזו. זה פשוט מדהים, ההבטחה הזו שבית צדיקים יעמוד. מה שנגמר בכזה מפח נפש אחרי המלחמה, הצליח וצמח, וצריך לזכור באמת את גדולת פרשת גדולת מרדכי היהודי הזה ש...
אז זהו, זה ההמשך בארבע כרכים שתציין את המן. תודה רבה דודי.
כל טוב, כל טוב. חודם תגן עלינו.
אמן אמן, להתראות.
Bye.
האחים לבית משפחת אייכלר היו הולכים מדי פעם או מדי שבוע קבוע לשכונת קטמון, כשהאדמור מבלז, רבי אהרון מבלז היה בקטמון, הולכים ברגל וחוזרים חזרה מלאי חוויות. אבל אנחנו רוצים לדבר על אבל גרויר, רבי מרדכי רוקח, אחיו של רבי אהרון מבלז, עליו התוכנית שלנו הלילה. שלום וערב טוב לרב ישראל אייכלר.
שלום וערב טוב.
ואתה, מה שנקרא, מהכי מקורבים שיכול לספר לנו קצת על דמותו הגדולה של רבי מרדכי מבלגורי.
כן, הרב הקדוש מבלגורי היה בנו הצעיר החביב של רבי זכר דוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיורצת שלו היה עכשיו בחבד בחשבן. הוא נולד בשנת תף ריש צמח בית. זאת אומרת, הוא היה פחות מבין 50 כשהוא הסתלק מהעולם. אבל בחייו הצעירים הוא זכה לתורה וגדולה במקום אחד. קודם כל הוא היה לומד חברותא עם האבא שלו. והוא היה מתבטל בתכלית הביטול כחסיד נאמן והכי מבין בקדושתו של אהרון. שעד כדי כך שהוא כותב, כתוב, ויבדל לסהרון להקדישו. אז אומר רשי שם שזה קדושה נבדלת, לא כמו שמישהו קדוש יותר מאחר, אלא שהארון היה לו קדושה נפרדת משאר הכהנים. אז הוא כותב בצד, כמו אוכי הקודש בארון. כך הוא ראה אותו. וסיפר לי הגאון רב שמואל אוירבוך, דרך צדיק לברכה, שהוא היה בחור, הוא הלך פעם לקריית שמואל, הייתה תקופה קצרה לפני קטמון, שהבלזורב היה בקריית שמואל, הוא הלך מאוד חבר לטיש. אז הוא ראה את הבלגר הרוב עומד בקידיש ליד הרבי מבלז, ליד רבי אהרון מבלז, וכזה מין הסבטלס, כמו בחור בן 16 שעומד ומתנדנד ברכס, על הפרנצ'ה, אז לא היה פרנצ'ס, ליד הטיש, בכזה מין תחילו רחימו. אגב, הוא גם העיד לי שהוא ראה את אבא שלי אז כמשמש באותה תקופה. הזכרת את הדוד שלי יוסף אייכלר ואת אבא שלי שהם היו הולכים, הם לא רק היו הולכים לבד, הם גם לקחו את כל הונגר שאייזר איתם וכל הירושלמים שנדבקו לבלזרוב עוד מבתי ורשה לפני קטמון. קטמון זה כבר היה כשבלז כבר הייתה בלז, אבל בשנה הראשונה בתפשין דלת היי, שאף אחד לא היה פה מהבלזר סידים ששבו מהגולה, מרוסיה, מסיביר, כשלא היה מניין בבלז, אז הם היו מהמניין הראשון, ונדבקו אליו ממש כמו שנדבקים לאור, בלי לדעת, בלי להרגיש, כמו רבי יצחק לנדו שנסתלק עכשיו לפני כחודש, שאמר שכל מי שהסתובב אצל הבלזור וידע שהוא מסתובב סביב חידה, שאין לו מושג, הוא לא מנסה להבין אותו, כך היה, תמיד אומר רבי יוסף אייכלר, שהבלזור היה חידוס תומו. הקדושה הייתה כל כך גדולה שאף אחד לא הבין אותו. היחיד שעמד לצידו בכל ימי חייו היה רבי מרדכי מבלגורי, וגם בזמן המלחמה כאשר הייתה סכנה גדולה וממש סכנת חיים, והוא שלח את משפחתו לאזור יותר עמוק ברוסיה, אז הוא נדבק לאחיו בפרמישלן, והוא הלך איתו לגטאות ולכל מקום וניהל את כל מסע ההצלה של הבלזרוב דרך הונגריה עד לארץ ישראל ועד בכלל, היה רב מרדכי מבלגורי. הוא הספיק להינשא הרבנית הצדקנית, הבת של משפחת, מה שנקרא פופ, משפחת גרינוולד הגדולה בהונגריה, ונולד לו ילד, ולפני שהילד היה בן שנתיים, ממש בן שנתיים, הוא כבר נסתלק מן העולם. זאת אומרת, ראו פה שאדם פחות מבין 50 חלה והסתלק מן העולם, ומה שכן הספיק זה להינצל מהשואה ולהביא ילד לעולם, שהוא הנצר היחיד, חוט הגזע ישי, שיכל להמשיך את עולמה של בלז עד היום הזה, כפי שאנחנו רואים אותה.
עד 120. כן. עכשיו היו עוד אחים, נכון? לרבי מבלז, לבלגרייר, היו עוד אחים, נכון?
כן, היה אח בשם רבי שולם, צעיר, שהיה רב אפטה, צעיר יותר. אבל כן, היו עוד, בלייזר היה כמה אחים, כי הרי רבי סוחר דוב היה לו את זיווג שני, הוא חתם פעמיים, כי אשתו נפטרה,
כן.
והיה כמה ילדים, אני רוצה לספר על חוכמתו של הרב מבלגוריי.
כן.
הוא הגיע לאזור שהקומוניסטים שלטו בתקופה שלפני המלחמה, והיה שם קומוניסט, ראש עיר, שאמר שאסור לאפות מצות. אמר תירוץ, כמו היום, מחפשים תירוץ ביטחוני, בטיחותי, בריאותי, שהמצות יכולים לגרום לשריפה. המאפיות. הוא אסר על מאפיות מצות בכל העיר. וזו הייתה גזירה קשה מאוד, ואז בלגוריי אמר, בוא, אני רוצה ללכת אליו. הוא הלך אליו, הוא אומר לו, נכון, אתם קומוניסטים. מה זה קומוניסטים? לשחרר את העבדים מהמעסיקים, מהמשעבדים. אתה יודע מה זה פסח? למה אנחנו אוכלים מצות? זכר לבני ישראל שהיו עבדים במצרים, והשתחררו, משה רבינו הוציא אותם ממצרים, והשתחררו העבדים. עד היום הזה אנחנו מזדהים עם הפועלים, עם העבדים שעבדו קשה במצרים, על זה אנחנו אוכלים מצות. אז הוא אומר, זאת אומרת שהמצות זה רעיון בעצם קומוניסטי. אז הוא אומר, זה לא רעיון קומוניסטי, אבל זה ההזדהות הראשונה עם הפועלים המילים במצרים. אז הוא יתיר את כל המצות בעיר. זה היה חוכמתו שהיה אברך בגלל האירוע.
עכשיו, במסגרת הנדודים שלו, עוברים מגטו אחד לשני, איך הם מגיעים לארץ ישראל?
הגטו הקשה היה בגטו בוכניה וגטו קרקוב, שהעביר אותם כל הזמן ממקום למקום. אבל בגטו בוכניה, חסידי בלז בכל העולם התגייסו לשלוח איזה קצין הונגרי עם רכב, להעביר אותם את הגבול ההונגרי כקצינים שבועיים של, 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 של הצבא ההונגרי, כאילו. וההונגרים היו בברית עם, עם, עם הגרמנים. אז כשהם הגיעו לגבול, אז אמרו המפקחים לנהג, אנחנו רוצים לראות את הקצינים השבועים. נו, בלזורוב, ואחריו, זה הקצינים הגדולים. אז בלזורוב סיפר, אבי אהרון, שהבלגרוב כבר אמר, נו, אין ברירה, אז חייבים לצאת. אז אמר, הניחו נשגעה כחיישיק, לי לא היה חשק לצאת. ויצאו, הגיעו שלושה גנרלים, ואמרו, מה אתם מעקבים את הקצינים? תנו להם לנסוע. וכך המשיכו לנסוע. אז הבלגרוב אמר, שלושת הגנרלים האלה זה היה רבי שולה מבלז, רבי שולה מבלז ורבי סחרדוב מבלז שהגיעו. אז הרב סמוך סיפר שדברידורות גזוקט, שמרדכי אמר שזה היה אבותינו, שלושת אבותינו שבאו להציל אותנו בגבול. בכל אופן הם עברו את הגבול, הגיעו להונגריה, ומהונגריה הגיעו הרבה בקשות הסגרה מצד הגרמנים ששלטו, פרנק וכל אלה ששלטו באזור קרקוב, דרשו מהמשטרה ההונגרית להסגיר את, את הרבי מבלז, את הוונדרבינר. היה לחצים קשים עד שלמוחד ראש השונה קרא מפקד לבלזרוב, והודיע לו, תדע לך שאם אתה נשאר פה אני חייב להסגיר אותך, אתה חייב לברוח מפה. ואז התחילה השאלה לנסוע לאמריקה או לנסוע לארץ ישראל, לבלזרוב אמר רק ארץ ישראל, ואז השיגו את הסרטיפיקטים הידועים ונסעו ברכבת לארץ ישראל, וגם הבלגרוב היה איתו, ורב מוישה לזילבר היה שם אחד שהיה ויז'ניצר חוסיד, אבל הוא נסע ברכבת, אז הוא היה משמש בדרך, והגיעו עד לחלב, שם היה איזה עיכוב, כמה שעות, ואחרי זה לבנון, ואחרי זה נהריה, חיפה, והגיע בשבס בשלח תפשין דלת, בשבס שיר לחיפה. כך הם הגיעו לארץ ישראל. זה היה מסע
הצלה. אבל אחיו, רב מוישה שאנחנו מדברים עליו הלילה, לא כל כך הכירו. גם הספרים שלו, כתב הרבה, ורק השנה יצא הספר הראשון על בראשית, נכון?
הכל נשאר בכתבי יד. הוא כתב הרבה תורס. קודם כל, הרי בלזרוב סמוך היה ספון בשר אפיו ובכל ימותיו ולילותיו. מי שקיבל אנשים ודיבר איתם וסיפר והעביר ורשם את התורס שלו וכל זה, זה היה רבי מרדכי. ובסך הכל הוא היה איתו פה מתפשין ד' עד תפשין חשם תפשין י'. כן, זה בעצם תפשין ת'. ארבע, חמש שנים הוא היה איתו. בחמש שנים האלה הוא ניהל את כל העניינים. הוא לא היה, לא היה לו לא כסף ולא יכולת להדפיס דברים, אבל הוא כתב הרבה דברים. במשך שנים רבות זה היה בצד. עכשיו אנחנו, יש מכון שמוציא את הכתבי יד שלו. היו לו מפגשים עם כל גדולי ישראל, והוא היה נועם בכל מקום. אבל זרוב שלח אותו הרי לנעום על ה... פה במאה שערים על ה... להזעיק את עם ישראל, לעצר את תפילה על, על יהודי, על יהודי אירופה. כי הרי לא ידעו פה בכלל מה שקורה שם. אנשים לא רצו כל כך להאמין. אבל הוא זכה להקים, והוא גם כבר, הוא זכה אפילו לרשום הקמת ישיבה בימי הבריטים עוד. ישיבת חסידי בלץ, הוא בעצם הקים אותה גם תלמוד תורה בתל אביב, שיהיה תלמוד תורה וישיבה. בסוף התברר שכמה המדינה, הם נתנו אישורים רק לישיבות שהיו רשומות בימי הבריטים. אז הרישום שלו גרם שתלמידי ישיבת בלץ יכלו לקבל את הדיחוי כמו כל הישיבות הוותיקות. והוא, אם הוא היה נשאר בחיים, הרי לא שייך להגיד אם, כן. זו הייתה גזירה, אבל הוא היה יכול, הוא היה איש אשכולות, הוא היה איש תלמיד חכם עצום, גאון בתורה, והוא, אבל כך נגזרה הגזירה, והבן זוג נשאר, שיהיה בריא עד 120, יבדל לחיים, היה ילד בקטן בשנתיים, אבל מילדותו כבר ראו את הכישורים שלו, וברוך השם, אתה יודע, בשנת תפשין חבב הוכתר לאדמור עד ביאס משיח צדקנו.
אמן. עכשיו אתה הזכרת את הבריטים, אז יש שיפור בספר החדש שעומד לצאת לאור ממש בימים האלו, שני הקרחים החדשים על מודחה. מסופר שם שהוא באו איזה יהודים מבני ברק, יש גם את השמות של אנשים, הם באו לכנס שהיה שם כנס ליוצאי בולגריה, ובאו לאיזשהו כנס בתל אביב, ואז הם נכנסו לפרד מן, אז אמר שישארו, שישבו, והוא רוצה למען לדבר איתם משהו, הם נשארו לשבת. אחרי איזשהו שעה או משהו כזה, אמר, הם יכולים ללכת. הם יצאו לנסוע לרמת גן, לקחו מונית לתחנה מרכזית בתל אביב כדי להגיע לרמת גן. הם הגיעו לתחנה מרכזית בתל אביב, בלגן גדול. מתברר שאנשי האצל חיסלו כמה קצינים בריטים. ובדרך הנס הזה הם ניצלו, בזה שהם נשארו אצלו, הם ניצלו. זה סיפור מדהים שמובא בספר הקודם. מובא השמות שלהם, שהרב החסיד רב לוי יצחק פדר, חתנו של בסול חיים ויינברג, מובא ממש שמות האנשים שנקשו וברחו ממנו, רצו לנסוע, והוא עיכב אותם.
הוא היה איש חכם מאוד וגם גדול מאוד. הבל דורסון אמר, יש תמונה שהוא הקים את תלמוד תורה בבולגריה, ויש תמונה שהוא יושב עם כל התלמידים. אז הבל דורסון אמר בהספד שלו בלוויה, שהוא הקים תלמוד תורה בבולגריה, שהפנים של הילדים העירו באור התורה. לך תגפיין, אמר על הילדים של התלמוד תורה שהוא הציל שם בבולגריה.
כן, יש סיפור על יהודי בשם רב משה הרבסט, שהוא למד בצעירותו, למד בישיבת תפארת ציון בבני ברק, בליל שבת הוא הולך ברגל לתל אביב, אל הטיש. ובסוף הטיש היה נכנס לבית הכנסת ונשאר לישון שם על הספסל, עד הבוקר. בבוקר נכנס רבו אותך ורואה אותו יושן על הספסל, רואה שהוא קם מהשינה, הוא ניגש אליה ושאל אותו מה שלמה, אם הכל בסדר, מה שכואב לו הגב. אז הוא פשוט שפשף לו את הגב, וסידר לו את הגב, אומר, זה יהיה ככה, עד 120 הכל יהיה בסדר. וידי זה מספר שהוא היה בכל מיני מקומות, היה בצבא, שכן על הרצפה, ואף פעם לא קם לו הגב. ממה שהוא רק נגע לו בגב.
אתה יודע שבבלז יש מסורת בעניין, רב שמואל מסלנד, כן. רבה של ירושלים, הגיע פעם אחד שאמר שהוא כהן. אז מי שאמר, מאיפה אנחנו יודעים שאתה כהן? אז אמר, אני עליתי לתורה ככהן, ואצל הבלז הוא עשה שלום מבלז. אז הרב שמואל סלנט אמר, אם הוא היה אצל עשה שלום מבלז, אז הוא כהן מייחס. אז שאלו את רב שמואל סלנט, מאיפה אתה מכיר? הליטבק, מאיפה אתה מכיר את עשה שלום מבלז? אז הוא סיפר שכשהוא נסע לארץ ישראל, הוא חלם מאוד על הגב, היו לו יסורי תופה. הוא עבר בעיר בלז, הלך לבלז ערוב, בבשר שלו מבלז, הוא שפשף לו את הגב, אמר לו שגרב לו הגב, נתן לו כזה שפשוף, שהוא ראה כוכבים. אבל מי אז אין לו כאבי גב, כך סיפר שמואל סלנט, כך שיש איזה הקשר מעניין מה שאתה מספר.
כן, יש בספר הזה, אני קיבלתי פשוט כמה גיליונות מתוך הספר החדש, יש שם סיפורים מדהימים שהציבור יראה מי היה הדמות הזאת שכל כך לא הכירו אותה. זאת אומרת, מי שהכיר אותה זה הדור הקודם, אתה מדבר על אבא שלך ודוד שלך, שהם הכירו, ראו, היו, אין הרבה אנשים עוד שזוכרים או שהכירו מקרוב.
אבא שלי היה מאוד מקורב אליו, גם כשאבא שלי סיים את תפקידו כמשמש, כשהגיעו משמשים חדשים, אז הוא המשיך עוד חצי שנה להיות משמש של הבלגרה עירוב. זאת אומרת שאבא שלי היה מאוד מקורב אליו, כן.
אז זו דמות מאוד מיוחדת שאנחנו רואים רביעי בלילה, לילה יורצת שלו.
זכותו תגן עלינו.
אמן, אמן.
באמת הוא עצמו לא הצליח, לא שרד הרבה שנים, אבל הוא הקשיר כזה מבן, שהשם יעזור, שבאמת יביל אותנו לקבל את פני משיח צדקנו במהרה בימינו, בבריאות איתנה, וביכולת להמשיך לפתח, לקרב יהודים ולהגדיל תורה ולהדירה.
אתה יודע שאני במקצוע שלי קצת גם מספר סיפורים. אז אני מופיע לפני קשישים, והאימא של הרב לאריכות ימים הייתה באה לשמוע את הסיפורים שלי. פעם אחת היא קרה לי, אומרת, תשמע, הסיפורים שלך מעניינים, אבל ביידיש יכול להיות עוד יותר מעניין. אז אני אבקש שתבוא לדבר לפני נשות בלז, אבל תדבר ביידיש. וככה
מי אמר לך את זה?
הרבנית, האימא של הרב.
האימא של הרב?
האימא של הרב, כן, האימא של הרב הייתה, הייתה באה לשמוע אותי במשגב לקשיש. היה שני נשים שהיו באים איתה, והייתה יושבת מקשיבה את הסיפורים בעברית, אומרת, וביידיש יכול להיות בסר. תבוא לספר אצלנו לפני נשות בלז. והיא גרמה לכך שתהיה אספה, ושאני אבוא לספר סיפורים של נשות בלז. אני סיפרתי סיפורים
על הרב. התפקה באותו יום שאבא שלי הסתלק מעולם, ממש היו יוצאת באותו היום.
וואו, אז זה עכשיו לפני...
הייתה ב-96, כן.
96. אישה צלולה מאוד, ואישה גם מעניינת מאוד.
כן, כן.
תודה רבה, הרב ישראל.
תודה רבה לך, הרב ישראל גליש.
בשורות טובות, להתראות עלינו. שלום הרב מרדכי.
שלום וברכה.
ואנחנו רוצים לדבר על הרב מרדכי מבולגריה, אז בבקשה, אתה הכרת אותו, נכון?
מה?
אתה הכרת אותו.
הכרתי אותו.
כן.
טוב שיין טס. וגם כשהיה בבודפסט, הייתי שם. בליל הנסיעה שלו לארץ ישראל. אבל אני אין לי שום חידוש מה שלא נכתב ולא פורסם עד היום.
אבל הציבור שלנו...
רק רגע. על כן, אני מבקש לעשות את הסיפה הזה עכשיו, שאתה תשאל ואני אענה.
אז אתה הכרת את הרבומות בבודפסט.
כן.
אתה נסעת איתו לארץ ישראל?
לא, מה פתאום, אני הלכתי, אני חודשיים אחרי זה הייתי באושוויץ.
וניצלת ברוך השם מאושוויץ, הגעת לארץ ישראל.
כן. אני סיפרתי לך, ראית אותי בבודפסט.
כן.
בליל הנסיעה. הם נסעו ביום שני, ואני ראית אותו ביום ראשון בלילה. הגעתי לבודפסט והייתי שם בדרשה המפורסם שלו.
שהוא דיבר בבודפסט.
כן.
ואחרי זה אתה היית באושוויץ וניצלת ברוך השם והגעת לארץ ישראל.
שני המלאכים שמרו עליי ונשארתי.
והגעת לארץ ישראל.
לארץ ישראל הגעתי בקו זין,
כן.
באותו יום פגשתי אותו את הבלגה הזו. פגשת צדיק לברוך.
פגשת אותו כבר פה בארץ ישראל.
הוא בקם בתל אביב.
בתל אביב.
ישליים עדיין עוד לא היה נכבש. זאת אומרת, הדרך לישליים לא יכולנו להגיע. ואז היה רשות אבקיפה שלו השני, מה שלו בירושלים. כי ביורצה, לא, זה ברשות הראשון היה בצפס. אחר כך כולם בירושלים. חוץ מתוך שינטס, שאז עוד היה הדרך לישליים פתוח. שרגעי עדיין לא היה.
ושאתה באת לארץ ישראל, גרת בירושלים או בתל אביב?
הכל בתל אביב, ישליים אי אפשר היה להגיע. חזרנו, אני באתי באנטוורפן. חזרנו לאנטוורפן בלי להיות בירושלים.
עכשיו אתה, מי מתי היית בירושלים?
הייתי מיד, אני שנה אחרי זה נהפכתי למשמש בקודש. אז זה היה גם בתל אביב וגם בירושלים. 8 חודשים בתל אביב ו4 חודשים בירושלים.
והיית קרוב אליו?
מאוד, קרוב מאוד, להבדיל בין חיים לחיים. מהרגע הראשון בקוף זין אלה שסיפרתי לך, הוא גילה לי שהוא הכיר את אהובי ז"ל. מאז הייתי נדבק אליו ולהבדיל בין חיים לחיים. עד הכל פנים, הייתי אצלו בקוף זין אלה, הוא שאל אותי מי אני, מה שמי, מיד גילה לי שהוא הכיר טוב את אהובי ז"ל. אז הייתי ממש אצלו קרוב מאוד, שמיד אחרי ראש השנה שלח אדמור ז"ל, שלח אותו לרב דושינסקי, שהיה גם כן בטור שיינטס בתל אביב, אצל חיל בנדיק, אז הוא לקח אותי איתי, הייתי יחד איתו אצל הרב דושינסקי, שנפטר עוד בשבוע אחרי זה.
נכון, בערב סוכות.
כן. אז הייתי אצלו בפגישה הזאת, זה היה מאוד חשוב אצלי, שזכיתי גם לראות את הרב דושינסקי.
עכשיו, איזה סיפורים יש לך לספר לנו על רבו אותך, ככה היית קרוב אליו? ראית את ההנהגות שלו, איך הוא נוהג בכל מיני דברים?
הכל נתפס והכל מפורסם ככל. אין לי בעל חדש, אני בשביל זה אמרתי למה קודם, שאתה תשאל אותי. אז זאת אומרת, אני, מה שלא יודע אם זה פורסם או לא, אז בטוב שינטס, הוא יצא לחוץ לארץ.
לאירופה.
לאירופה, ואני גם כן, היה סיבה שאני הייתי גם כן צריך לחזור לחוץ לארץ, ובקשתי אותו ממש יום, הימיים אחרי שהוא הגיע לשם, מפריז, מצאתי אותו, ושמח אותי מאוד מאוד, והייתי אחר כך, עוד שבועיים הייתי איתו בבלגיה, באנטוורפן, וגם הבאתי את הרבה דברים שלו לירושלים, כי אני חזרתי כי הוא נסע ללונדון ולאיטליה ולשוויץ, אני לא יודע. אז אני הייתי גם הבאתי מכתב ממנו לאדמור זצ"ל, הייתי מאוד מקרוב אצלו. עכשיו... כל, כל, כל שנת שטוף שינטס איתי בארץ, ואיתי, באמת, לוי, הוא לקח אותי לכל מקום. בטח שמעת היה איזה נסיעה מ... לא יודע איזה עצה מאנטוורפן, עוד בנגב, קבוצה שלמה שיהודים של חג השבועות נשארו בלוד. בשדה טוב, שמעת על זה?
לא.
מה?
לא שמעתי, לא.
לא שמעת. הגיע 50-60 מיהודים מאנטוורפן, שווייץ, באירופה. ואיחרו, ולא יכלו להגיע לחג לשוליים, והיה בעיה גדול מאוד, חשבו שהם מה לאכול שם בשדה תעופה, והגיעו למוצאי שבת, כי זה היה, שון היה, שבועות היה, יום שישי ושבת. אז הם הגיעו למוצאי שבת, ואז הם עוד, כהיו שם בסעודה השלישית. ואז גם כן הלכנו בליל חג לרב אונטרמן, כי הם קראו שטענו שיש פה פקיח נפש, אז האדמור זצ"ל שלח אותו לדבר עם רב אונטרמן בפרסום כזה, לנסוע יהודים באמצע החג לתל אביב. אז הוא אמר, רב אונטרמן אמר שזה לא נכון. אין דבר כזה שאין מה לאכול בשדה תעופה, אפשר ללכת שם, יש קרוב קיבוץ אחד, כשר. הוא לא התיר. לא התיר להגיע באמצע החג לתל אביב.
אז מה עשו?
אז גם כן הוא לקח אותי לרב אונטרמן. כי האדמור זצ"ל שלח אותו, שהוא היה הרב של תל אביב, אז צריך להסכמה. אם זה נכון שזה פקיח נפש, זה אומר שזה לא נכון. הוא התיר לבן שלו לצלצל לשדה תעופה בחג, בליל חג. אז אמרו, לא נכון, יש איפה לישון ויש איפה לאכול שם, וזהו.
וככה עשו, נשארו פה
ואחרו... נשארו שם בשדה תעופה, הגיעו במוצאי שבת. זאת אומרת, שישי ושבת היה בחוץ לארץ. אצלנו זה כבר שבת, בלי החג. הבנת?
כן. עכשיו...
אני רק אמר לך את זה, שהייתי אצלו חשוב מאוד, הוא קירב אותי מאוד, שלקח אותי להנה, לרב דשינסקי וגם לרב אונטרמן.
עכשיו, הוא היה מאוד קשור לאחיו רב אהרון מבעלז, נכון?
ברור.
כל דבר...
אצל האדמור הוא היה יד ימינו, ולא עשה שום דבר בלעדיו.
אתה יודע לי איזשהו שליחות שהוא שלח אותו במיוחד?
לא. אני אגיד לך, הוא הגיע בתוך שיין ד' ואני הגעתי בסוף תוך שיין חס. אז כל השנים, ארבע השנים האלה, אני אין לי שום מושג, כי אני לא הייתי בארץ. אני הייתי בחור צעיר, לפני 18. אז אני לא יכול לספר לך על התקופה ההוא. התקופה שלי, שזה, אתה יודע, בתוך שיינית, תקופה חשן, הוא נפטר, הייתי סך הכל שנה שאז שימשתי אותו, זאת אומרת, לא שימשתי, לבדתי אותו, כי אדמול לא הסכים שהוא ילך לבד לאף מקום, שהוא צריך מלווה, אז הוא לקח אותי, וכל השנה הזה, שתוך שינטס, הוא סיפר לי כל מיני דברים שכל הכל כבר פורסם.
אנחנו מדברים על זה שאתה היית איתו ביחד, מה שנקרא בשנה האחרונה לחייו.
כן. טוב שאין טס. היה לו כבר הבן, האדמור, שליטה, הוא היה עוד לפחות משנתיים. כן. אז הוא נולד בטוב שייחס.
והוא גר בתל אביב, הוא היה אז בתל אביב, נכון?
הוא היה גר בתל אביב בחוף קריית ספר.
עכשיו, אתה התלווית אליו לכל מיני פגישות?
כל ליל שבת לביתי אותו עד הבית, וכל מקום שהיה לך, הוא לקח אותי בתור מלווה.
עכשיו, אתה בטח היית את זה כל מיני דמויות מעניינות, זה כל מיני רבנים מיוחדים, שהלכת איתו ביחד.
שיברתי לך, היה זה רב אונטרמן ורב לשינסקי, שני, אז היה זה ולמי הוא? הרב אונטרמן היה כבר אחרי הסודת יחק שלו, כשהגענו אליו. אתה יודע, עד שהלכים, עד ש...
כן. עכשיו, והוא היה תמיד יושב בטיש אצל אחיו?
בטח. כל טיש בליל שבת וגם בשלושידס. לשב על יד האדמור.
היה תוירה שהוא היה אומר?
מה?
הוא היה אומר גם תוירה?
הוא חזר על התוירה של האדמור, של עצמו, הוא לא אמר אף פעם, בשם. הוא כתב וזה, הוא הזמינו אותו לכל מיני מקומות, לפני שאני הגעתי לארץ. רואים את זה בתמונות, בכל מקום, הוא היה פעיל בתל אביב.
עכשיו, מה הזיכרון הכי חזק שאתה זוכר ממנו? יש איזה דבר מיוחד שאתה זוכר ממנו?
אני צריך לחשוב.
התפילה?
אצל כל מילה היה אצלי כמו יהלום.
כן.
כי היה לו, השפה שלו היה כל כך ברור וכל. וכך, מה אגיד לך? רגע אחד, נחשוב רגע.
כן. איזשהו משהו מיוחד, הוא נפגש עם אנשים שחזרו מהשואה.
הוא הכיר את כל העולם. הוא היה אינטרנט קדוש. הוא ידע הכל. את כל אחד הכיר. סיפרו לי שהוא הכיר את אבי 20 שנה אחרי שהוא היה בבלץ. מצאת אותו בבודפסט והכיר אותו. הוא אומר לה שהוא זוכר אותו בתור שם פי דלת. 20 שנה לפני זה. לדוגמה אני אומר לך את זה.
כן, כן.
20 שנה אחרי זה.
עכשיו, כשאתה מלווה אותו שנה שלמה, יש לך איזשהו זיכרון מיוחד ממנו?
הכל מיוחד, אבל אני רוצה לזכור משהו.
אולי לתפילה שלו?
מה?
אולי לתפילה שלו הייתה לו תפילה מיוחדת?
תפילה? מה זאת אומרת? בליל שבת הוא תפלה בבית שלו. בליל שבת, כי רוצה להגיע לטיש אחרי הסעודה שלו. אז הוא תפלה. אז הוא כבר התחתן, היה לו כבר בן. אבל לפני זה, שלוש שנים הראשונים, הוא היה גר אצל האדמור. הוא היה לו חדר על יד האדמור. הוא ממש היה שם כל... אחר כך הוא כבר לא היה כל כך פעיל לבית האדמור, כי הוא התחתן. הוא כבר היה לו... זה, והוא התפלל שם במאכול על יד בקריית ספר, היה רחוב חשמונאים, אני חושב, קוראים לזה.
נכון, זה רחוב ליד.
כן.
זה רחוב ליד רחוב אחד העם שם.
כן, אתה מכיר את זה?
כן, חשמונאים זה פעילה.
כן, שם היה בית כנסת ממש קרוב לבית שלו. הוא התפלל שם במאכול.
זה בחשמונאים פינת אחד העם. ממש בית הכנסת בפינה שם.
אני לא זוכר כל כך טוב. טוב, זה לא משנה.
כן. העיקר, מה יש לך לסיכום להגיד לנו עליו?
אגיד לך.
משהו משהו מיוחד.
אגיד לך, בהספט של האדמור ז"ל, אמר לו שהאבא, זכרונו לברכה, למד איתו יום ולילה. כך הוא אמר. יום ולילה, והרביץ לו תורה. כך הוא הספיד אותו. במילים האלה. ואדמור עצמל שהוא הקים תלמוד תורה בבלגרד, שהילדים ממש גלוחת, איך אגב לך בעברית את זה?
הם היו מהירים וצוחקים.
מהירים הילדים בתלמוד תורה. משהו, אני אגיד לך, אספר לך סיפור, אולי זה לפורסם, אולי כן, ש... כשלקחו אותו לרב, לבירגרי, היה עוד בחיי אביו. אבל לא הספיק להגיע, לא יודע, היה כל מיני בעיות שם בפולניה. אבא שלו נפטר, ועדיין הוא היה אצל אחיו שם, בבלץ. וכשהגיע הזמן לנסוע לבירגרי, הציעו לו את הרבנות של למברג. העיר הכי גדול בגליציה, שמעת מלמברג?
כן, כן, בטח, בטח.
אז רצו לקחת אותו לרב שם, אז אדמור זן אמר שזה לא בא בחשבון, כי האבא הסכים כבר לבילגרה. אז הוא לא רוצה לשנות את ההחלטה של אדמור, זה אחרון לבוכו של האבא. הכל פנים, עד שכבר קבעו את הזמן שהם צריכים לעשות, פתאום הגיע מברק או שליח, לא יודע, זה סיפר לי אדמור זל, שאין לו מה לבוא, כי הראש המחוז לא מאשר. לא מאשר. לא יודע מה הסיבה שזה הגליציה, הפועל, לא מאשר, אין לו מה לבוא, והכל מבוטל. אז אדמור זל, זכרונו לברוך, אמר, הולכים בלי רשות. אין דבר כזה. לא חשוב. אחר כך באו היושבים בעצמם, החסידים הגדולים בבלזלה, אמרו לאדמור זל שלא כדאי ללכת ככה. כי אנטיסמיזם גדול. אם הראש המחוז לא מאשר, אסור ללכת. אז אמר להם, כך סיפר לאדמור. אז אמרתי להם, זאת אומרת, האדמור אמר לי, בלושן הזה, לא רק שהוא ילך, גם אני אלך איתו. זאת אומרת, הוא ילווה אותו בשבת הראשון. אז ככה היה, אז אף אחד לא הבין את זה, איך אדמור נכנס בככה. הכל פנים נסו, והיה פרסום גדול מאוד לדבר הזה. בבילגרד, אדמור מבלץ הגיע. בקיצור, היה שם שבת יפה. מוצאי שבת הגיע הזמנה של ראש המחוז שהוא רוצה בו לבקר את האדמור מבלץ. נו, אז התחיל הפחד גדול. בטח אם כולם יגיע שבא לו להתקוטט איתו, היתוכן שהגיע בלי רשותו. חשבו. אז באדמור, נו, שיבוא. הגיע שנכנס לרבי, זאת אומרת, זכרונו לברוכה, הוא אומר, רבי, אני רוצה לספר סיפור, הגוי הזה, הוא רוצה לספר סיפור, אצל אדמור ראשון של בלז, שר שלום, היה פעם מקרה כזה, שגנבו את כל הכלי כסף, ריקנו את כל הבית, הגנבים, את כל כסף היה שם דברים מיוחסים, זה כאב גדול. נשארו בלי כוס. אז חלו, חפשו ולא מצאו. אז התערב המשטרה. המשטרה התערב, ומיד, ממש מיד, המשטרה מצאה את הגנב אצל האש שבלזרוף. נו, אצל הגויים אז האנטיסמיזם, יהודי גנב, זה היה להם עסק טוב. בקיצר, האש שבלזרוף, זאת אומרת האדמור הראשון של בלז, שלח שליח לראש המשטרה ששחרר את היהודי הזה, שיחזיר את הזה ושעזוב אותו, שעזור אותו. זאת אומרת, לא, בא בחשבון, אנחנו רוצים לעשות משפט מפורסם כזה, אתה יודע, אכיל לשם גדול מאוד. כך זה היה, שכך הוא רוצה לעשות, וזה לא בא בחשבון. טוב, אחרי כמה ימים או כמה שבועות, שלח עוד פעם שליח, שהוא מבקש מאוד לשחרר את היהודי הזה. טוב, שוב, היה תשובה שלילית. בפעם השלישית, אמר אדמור זל לראש המשטרה, שאם הוא ישחרר את היהודי, הוא מבטיח לו שדורי דורות יהיו לבנים שלו אישיות. גרייסה, זה היה בהקיש. גרייסה, זאת אומרת, אנשים גדולים. נו, זה פעל ושחרר את היהודי. אני אומר, הראש המחוז הזה, אני נכד שלו.
הוא,
אני נכד שלה. את הסבא שלו היה ראש המשטרה של ולד. אז אני סיפרתי לך סיפור יפה.
יפה. רמודכי, תודה רבה לך.
כל טוב לך.
ושנשמע רק שורות טובות. אריכות ימים ושנים ובריאים.
וחי למר.
תודה. הרב מוישה בלוי מגיד שיעור, ורב שכונת בית שמש, דבר קצר על פרשת השבוע, פרשת חיי שרה.
פרשת חיי שרה, יש לנו את הסיפור של אליעזר הולך להביא אישה עבור יצחק אבינו. אברהם אבינו שולח אותו, הוא יוצא לדרך, מגיע באותו יום מחוץ לעיר, שם בארם נהריים, עיר נחור, ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב, לעת צאת השואבות, והוא נעמד להתפלל. ויאמר, השם אלוקי אדוני אברהם, הקרנה לפני היום. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא יקרה לפניו, יביא לפניו, ועשה חסד עם אדוני אברהם. הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות אנשי העיר רוצות לשאוב מים, והוא מבקש שוויה נערה, אשר אומר אליה, תינה קדך ואשתה. והמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה עדה כי עשית חסד עם אדוני. טוב, הוא טרם קילה לדבר, זאת אומרת, הוא עוד לא גמר אפילו להתפלל, והנה רבקה יוצאת, הבת של בטואל, בן מלכה, האישה, אשת נחור אחי אברהם, זאת אומרת, משפחה של אברהם אבינו, וחדה על שכמה, הוא מבקש ממנה את המים, והיא נותנת לו, ואז הוא הולך אליה הביתה, ואז מתחיל סיפור ארוך שהוא מספר לה, מספר להורים שלה מי הוא ומה הוא רוצה. הם אומרים לו, בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ? ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים, אפילו רוצנו עבודה זרה מהבית בשביל שתוכל להיות פה. ויבוא האיש הביתה, מכניס אותם, ויושם לפניו לאכול, נותנים לפניו אוכל, ויאמר, לא אוכל עד אם דיברתי דבריי. אני רוצה קודם כל לדבר את מה שאני רוצה, ויאמר דבר. אומרים לו, דבר, תגיד. טוב, הוא מתחיל לדבר, והוא מספר שהוא עבד של אברהם, והקדוש ברוך הוא ברך את אברהם עם צאן ובקר וכסף וזהב, ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים. ויש לו בן שנולד לו לעת זקנתו, ואברהם נתן לבן הזה את כל הנכסים שלו, את כל הדברים שלו, והייתן לו את כל אשר לו, והוא רוצה להביא אישה דווקא מהמקום הזה, והוא לא ייקח ממקום אחר. הוא אומר, ובאתי היום אל העין, למעיין פה, והתפללתי, הוא מספר להם התפללתי, ואז הבת שלכם יצאה, והנה הצעתי לה ונתתי לה את המתנות האלה והכל, והיא מאוד עזרה לי. ועכשיו הוא מבקש, אומר, ויקוד וישתחווה לשם. הודיתי לקדוש ברוך הוא שהוא זימן באמת כזאת אישה מתאימה לבת אדוני, לבן אדוני, ליצחק, ואשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדוני לבנו, הנה מתאים. ועתה, אם ישכם עושים חסד ואמת עם אדוני, הגידו לי, ואם לא, הגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל. מסכימים או לא מסכימים? מה הם עונים? ויען לבן ובתואל ויאמרו, מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב. מסכימים לגמרי, מבטלים את דעתם. זאת אומרת, הם לא אומרים לו, תשמע, בתנאי הזה, באפשרות הזאת, אם ככה אנחנו מסכימים, ממש לא, מתבטלים. מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב, כלום. הנה רבקה לפניך, כך ולך, ותהי אישה לבין אדונך, כאשר דיבר השם. זה משמיים. עליהם מתבטלים לגמרי, זה רצון השם, דיבר השם, קח אותה ותלך. הוא שומע, משתחווה, אוכלים, שותים, קמים בבוקר, ביום השלחו לי לאדוני, ואז הם מתחילים, אולי תשב הנערה איתנו ימים או עשור, אל תאחרו אותי, והשם יצניח דרכי, הסכמנו שהקדוש ברוך הוא ירגן פה את הכל, אין עכשיו מה לדון. דיגרה לנערה ונשאלה את פיה, היא אומרת, אלך, היא רוצה ללכת איתו, שולחים אותם. איפה פתאום בתואל? רק פתאום פה שומעים, היא אומר, אחיה ואימה. איפה בתואל היה? אז רשי מביא, וזה דבר שכתוב במדרש, שבעצם כשביו שם לפניו לאכול, הביאו שם את האוכל, הם שמו רעל באוכל, ואז התחיל, ובתואל מת באותו לילה, כי הגיע מלאך והחליף להם את הצלחות, ואז בתואל מת באותו לילה, ולכן פה פתאום לבן מנהל את הסיפור. אבל אנחנו מכירים את לבן ואת בתואל, לא מהיום, לבן בעיקר. אנחנו יודעים שהוא רמאי ונוכל שאין כמו, נכון? כל השמה שהתורה מספרת לנו, יעקב אבינו, יעקב אבינו מתלונן עליו, וואי, זה גנב הבן אדם הזה, ויחלף את מזכורתי 10 מונים, החליף את המזכורת 10 פעמים, עקודים תיקח. ואז הוא רואה שהעקודים יש הרבה, אז הוא אומר, לא, התכוונתי נקודים. ואז הוא אומר, לא נקודים, התכוונתי בעצם ברודים, עקודים, נקודים, ברודים, ברודים, נקודים, עקודים. שיחק איתו 100 פעמים, החליף לו את המשכורת. גנב, רמאי, בנדיט. האיש עולם תחתון, הבן אדם הזה. היי, תראה מה שהוא קורא עם רחל ולאה. הוא אומר לו מפורש, עבדך 7 שנים, אני מתחתן עם רחל, ביתך הקטנה. שלא תחליף להם שמות, תגיד, זאת רחל, לא, זאת רחל, החלפתי להם שמות. ביתך, לא שלא תביא לי איזה רחל מהרחוב. רחל ביתך הקטנה, זאת, ממש, כאילו, בלי כלום. מה קורה בסוף? מה זה, אתה באת להפר את המנהג? לא יעשה חן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. מה פתאום? טוב, תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר. תיתי, תיתם, תתתתם, אין דבר כזה. אתה מקבל עכשיו אותה. רמאי, גנב, נוכל, איפה שהוא יכול ומשקר. יש שם סיפור נפלא עם הארי הקדוש. פעם אחת, הארי הקדוש היה בדרשה של אלשיך. רבנו משה אלשיך. ורב אלשיך עמד שם ותיאר את כל הרמאויות שלבן עשה. רמאות כזאת, ואז הוא הסביר ברמאות שנייה ורמאות שלישית. ובאמצע הארי הקדוש צחק. כך מספר, הסיפור הזה נמצא במנחת אלעזר ממונקת, שהוא מספר את הסיפור הזה, הוא מקור ראשון לסיפור הזה, אבל הוא מספר את זה. הוא אומר, ובאמת שאלו התלמידים את הארי הקדוש, למה הוא צוחק? אז הוא אומר להם ששלחו משמיים את לבן לעמוד פה מאחורי הרב אלשיך, וכל פעם שהאלשיך הקדוש אמר, רמאות כזאת לבן עשה, לבן עומד מאחריו ומענן בראש, הוא אומר, נכון, נכון, עשיתי. הציבור לא ראה את זה, אבל הארי הקדוש הוא כן ראה את זה. הוא אומר, אבל באמצע היה משהו אחד שאלשיך הקדוש אמר, ולבן עושה, אוי, אז זה לא חשבתי. אז הארי הקדוש צחק. ככה מספרים, זה סיפור מאוחר, זאת אומרת, סיפורים מהארי הקדוש יש הרבה יותר קדומים, אבל ככה מלחס אלו זו מספר. אבל בכל אופן, גם הסיפור הזה, אני לא יודע איך היחס אליו, אבל לבן היה רמאי גדול. פתאום פה השם אמר, דיבר השם, אני מתבטל, קח אותה, קח ולך. לא מתאים, לא מתאים, לבן, איפה הרמאויות, איפה הטריקים, איפה השטיקים, ככה מוותרים בקלות, כאשר דיבר השם, לא מתאים. איפה משהו, תן טעימה ממה שאתה הולך לעשות ליעקב. לא מתאים הסיפור הזה. אז בואו תשמע פירוש אחד שראיתי, זה ראיתי באיזה ספר, נקרא ביקורי אברהם, יהודי יקר. יהודי ספרדי טוב מבני ברק, הוא אמר פירוש כזה. הוא אמר, מה קורה פה באמת? מגיע לבן, מגיע אליעזר, הוא מגיע פה עם 10 גמלים. אתה יודע מה זה עשרה גמלים? זה רכוש. באותה תקופה גמלים היה דבר מאוד יקר, אתה רואה את זה גם בהתייחסות של התורה, כשהיא אומרת חמורים גמלים. אז תלוי איזה תקופות, אבל בתקופות מסוימת היא מספרת של האדם היה גמלים בשיא ההתפעלות. כי באמת באותה תקופה גמל עדיין לא היה מבויית לגמרי. היו אנשים שהיה להם גמלים, אז זה היה דבר נדיר. כמו האדם היום שיש לו זברה, אתה מבין? זה לא דבר רגיל, כן? אז לכן, אתה רואה גמלים. מגיע אדם עשרה גמלים, זה תדע, עשרה רולס רויסים. מגיע בן אדם פה עם עושר ופאר אדיר. ולבן ופתואל עומדים, ויוצא להם העיניים. באמת, לא חבל? יש פה כאלה גמלים יפים. בוא ניתן לאבדון שלהם קצת רעל לאכול, ואז יהיה גמלים. טוב, הבן אדם מגיע, נותנים לו לצלחת עם אוכל עם רעל בפנים, והוא מתחיל לפטפט, בלה בלה בלה, מדבר. אומרים לו, יאללה יאללה, דבר, דבר, מהר מהר, הגמלים מחכים, לא חרם. באמת, מחכים יותר מדי זמן, בוא, תגמור, יאללה, דמיר את מה שאתה רוצה, מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, קדוש, 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 אנחנו מוכנים, קבלת עול מלכות שם, מה שאתה רק תגיד, רק תאכל כבר ותשחרר את הגמלים, שהם יוכלו כבר לבוא. אז הגמלים עומדים חסרי סבלנות לעבור לרשות שלנו שנוכל כבר לקחת אותם, ואתה מדבר. אומרים לו, מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רעות. טוב, אין אפילו מה לדון, אין פה אפשרות לדיון אפילו. הקדוש ברוך הוא אמר, מה אתה רוצה? קדימה, לך תאכל. אבל הם לא ידעו שהמהלך החליף את הצלחות, והוא אוכל ונשאר בחיים, ומי שמת זה בתואל. מגיע יום למחרת, וואי, כבר סגרנו את הפינה הזאת מכל הכיוונים, אמרנו שאנחנו לא מוכנים אפילו לדון. הסכמנו לגמרי, כי זה רצון השם וזה דיבר השם, ומהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב, אין לנו זכות דיבור בכלל. איך פתאום אני אתחיל לקשקש? רק מה, לבן עוד היה יכול להגיד, זה אבא שלי אמר, אני דעה שונה. אבל מה היה הסיפור? ויען לבן ובתואל ויאמרו מהשם יצא הדבר. למה? אומר רשי, כי הוא היה הדיוט קופץ בראש. הוא לא נותן כבוד לאבא שלו להגיד, ואז הוא מסכים למה שאבא שלו אומר. הוא חמור, הבן אדם הזה. הוא, אבא שלו נמצא לידו, והוא קופץ ואומר. זה הדיוט קופץ בראש. אז הוא הדיוט קופץ בראש. אז הוא לא יכול להגיד עכשיו, אמרתי אתמול רק בגלל הכבוד של אבא. אמרת את זה לפי שידעת בכלל מה אבא שלך חושב. אתה קפצת ראשון עד לפני אבא שלך. זה לא יעזור התירוצים. אז הוא עדיין מנסה משהו. אולי היא לא רוצה, אולי שתחכה קצת. אבל זה כבר מאוחר מדי, קצת מדי ומאוחר מדי, הוא מפסיד את זה. ככה הקדוש ברוך הוא מגלגל עניינים. אבל אני חייב לספר לכם משהו. אתם זוכרים לפני שנתיים, אחד החברים פה בשיעור, רב ניסים, עבר תאונת דרכים, נכון? הוא קיבל רכב, הוא נפל מהגשר שם, והשם ישמור, הוא היה ממש, הראש שלו נשבר ושבר בגולגולת, והוא שכב כמה שבועות במצב לא טוב בכלל, לא טוב בכלל. ואני זוכר שבאנו אז לבקר אותו, זה היה פעם אחת הגענו, לא דיבר בכלל, פעם שנייה הגענו, ועדיין הוא לא דיבר ובקושי יגיב, והיינו שם כמה ביחד, ואמרו כאילו שכדאי לדבר איתו, וזה טוב למוח שהוא שומע שמדברים, למרות שהוא לא הכי זה, אבל שטוב למוח שמדברים. ואז שאלתי אותו את השאלה הזאת, שאלתי אותו את ניסים, שאלתי אותו שתראה, לבן הרי כזה נוכל, כזה גנב, כזה ידע, איך פתאום אליעזר זה הולך ככה בקלות? לא אמרתי לו את התירוץ, רק תראה, רציתי להגיד לו וורט. אז דבר שאני, כאילו, שאלתי אותו שאלה בשביל, למרות שהוא לא הגיב, אבל אתה בקושי מצמץ בעיניים, לא יכל לדבר בכלל, כבר כמה שעות שלא דיבר וזה, אבל לנסות לעורר אותו. אז שאלתי את השאלה הזאת, תגיד, מה קורה? אליעזר מגיע, ככה הכל הולך לו בקלות. תראה כמה יעקב מתאמץ ורימו אותו, ועוד פעם ועוד פעם. ואז הוא היה ככה עם החמצן והכל, וכל הצינורות, הוא אמר מילה אחת. זו המילה הראשונה שהוא אמר, אחרי התאונה. הוא התפלל. הוא התפלל. נכון שעם לבן והכל, זה כבר הסבר שלי, כן? נכון שעם לבן והכל אי אפשר להתמודד בכלל. אין סיכוי, זה עשרת מונים, אין סיכוי להתמודד מולו. אבל אליעזר עשה משהו אחר, השם אלוקי אדוני אברהם, אגרנה לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם. הנה אנוכי ניצב, הוא בא ידע כי עשית חסד, הוא התפלל. ברגע שהוא התפלל, אין לבן, אין בתואל, אין כלום. הקדוש ברוך הוא מארגן את הדברים, הקדוש ברוך הוא מארגן את העניינים. וואו, לוואי שנצליח באמת להתחזק בתפילה ולהיות דבוקים בקדוש ברוך הוא כמו שצריך. תודה רבה, שבת שלום. Shumayim, Shara Shumayim, Shara Shumayim.
תודה רבה לישראל בן צבי, לחברים בבני ברק, לילה טוב ושבת שלום.